עוברים לביצה הפיננסית, אני בפרק נוסף עם מיקי קבליס, המנכ״ל והמייסד של טופז פיננסים, וכמובן מי שמתעסק ויש לו קרן השתלמות, אז אני מקווה שראיתם גם את הפרק הקודם שלנו. כמו שאתם יודעים, קרן השתלמות זה משהו שהוא מאוד חשוב, ואם אנחנו רוצים לשלם פחות מיסים למדינה, אנחנו צריכים להכיר את המושג. אז מי שעדיין לא מכיר את המושג, אני אצרף כמובן גם את הסרטון שלנו בסוף הסרטון הזה. הנושאים שלנו להיום הם הפקדות לסוף שנה, האם כדאי להפקיד אחרי שנה של ירידות, איך אנחנו נתמודד עם הירידות האלה, ואיך אנחנו יכולים לנצל אותם לטובתנו. אז מיקי הכין לנו פה מצגת, מאוד מקווה שזה יהיה לימודי עבורכם. כמובן, אם יהיה לכם שאלות, תשאלו אותנו למטה בתגובות, אנחנו נענה לכם על הכל. תודה רבה שהצטרפת להם, מיקי, מה שלומך?
מצוין, יגאל, תודה רבה, ותודה לכולם שצופים בנו, כיף להיות כאן גם בסוף השנה הנוכחית, על אף שנה מעניינת, נגדיר אותה במרכאות.
שנה מאוד מאוד מעניינת, הרבה מאוד אנשים הפסידו כסף, ואנחנו, אתה יודע, בסופו של דבר אנשים צריכים לדעת שלא כל שנה מרוויחים כסף, והמטרה שלנו היא טווח ארוך, והמטרה היא במיוחד כמו המשפט המפורסם, כשיש דם ברחובות זה הזמן להתחיל להתעניין בשוק ההון.
אכן, אכן, ונדייק את המינוח של הרבה אנשים הפסידו, רק מי שמימש הפסיד. מי שעוד לא מימש, בפועל לא באמת הפסיד. הוא נמצא אולי בירידות על הנייר, אבל לא ממש נמצא בהפסד, ונדייק את הדברים גם היום בשיח שלנו, כדי להבין שמי שכבר מימש, אולי יכול לפחות לנצל את זה לצרכים אחרים, בעיקר לצרכי מס.
מצוין, בוא נתחיל.
בשמחה, אז חברים, כולנו יודעים וערים לכך ש-2022 הסתיימה לה, לפחות עד כה, אנחנו ממש פסח, שבוע לפני סוף השנה, ועד כה אנחנו נמצאים בירידות מצטברות במרבית אפיקי ההשקעה, בעיקר באפיקי המניות, אבל לא רק, גם אפיקי האג"ח ירדו, חלקם יותר, חלקם פחות, תלוי כמובן במח"מ, במשך החיים הממוצע. כאשר אנחנו מדברים על שנה שכזו, חשוב להבין ממש לרגע מה היו הגורמים ומה אנחנו צפויים לראות בדוחות השנתיים והרבעוניים שלנו, וגם איפה זה משרת אותנו קדימה. אז השנה הזו לובטה עם איזושהי עננה של מושג גדול וישן סוג של, נקרא אינפלציה. עליית המחירים התחילה בארצות הברית, פחות או יותר בשליש האחרון של השנה שעברה, גם באירופה, גם בישראל, ובעצם ראינו עליית מחירים, כאשר הדרך העיקרית והמשמעותית ביותר למתן את עליית המחירים הזו, בעצם להעלות את הריבית, להעלות את מחיר הכסף. כאשר מעלים את מחיר הכסף, בעצם מייקרים את כל תהליך ייצור ההכנסות, הייצור הכלכלי, ובעצם פוגעים מצד אחד ביכולת שלנו לקחת הלוואות, בעצם המימון שלנו הופך להיות יותר יקר, ולכן חברות ממונפות כמו חברות טכנולוגיה, כמו חברות נדלן וגופים אחרים, נפגעים מכך בעצם העובדה שיהיה להם קשה מאוד להתממן בעתיד הקרוב, ולכן ראינו ירידות בענפים הללו. מהצד השני, העלאת הריבית גם גורמת לירידה באפיקי האג"ח, כי בעצם פוגעת אלטרנטיבית בהחזר או בכדאיות, בהחזקת אג"חים. בעצם ככל שמשך החיים הממוצע של האיגרת ארוך יותר, אנחנו צפויים לקבל אלטרנטיבה טובה יותר בדמות הפקדונות לבנק או הקרנות הכספיות, לאורך זמן ארוך יותר, ולכן כאשר האיגרת שלנו ארוכה יותר, הירידה שלה תהיה חזקה. אני מזכיר למי שלא זוכר, באיגרות חוב, כאשר אנחנו מדברים על המושג תשואות האג"ח עולות, זה אומר בעצם שמחירי האג"ח יורדים. המחיר של הפדיון נשאר זהה, ולכן הדבר היחיד שמשתנה זה מחיר המסחר או מחיר ההחזקה. בשביל שהתשואות יעלו, בעצם המחיר חייב לרדת. וזה בדיוק מה שקרה. אז מצד אחד נפגענו בחלק לא קטן מאפיקי המניות. מהצד השני נפגענו בכמעט כל איגרות החוב, לכל אורך העקום, גם בארץ וגם בחול. והנה אנחנו מוצאים את עצמנו רגע לפני סוף השנה עם ירידות. ירידות שאת חלקם אולי מימשנו, מלחץ, מצורך, מקורח, ואת חלקם אנחנו פשוט רואים בדוחות ומתבאסים. אז בואו רגע נדייק את הדברים. כאמור, מי שמימש בעצם קיבע הפסד, הוא מכר ויצר לעצמו הפסד לצרכי מס. אנחנו תכף ניגע בזה כאשר אנחנו נדבר על כיזוזי מס לסוף השנה, של רווחים ולפסדים. אז מי שמכר בהכרח קיבע הפסד, ואת ההפסד הזה אולי אפשר לנצל לצרכי קיזוז רווח אל מולו. מה הכוונה? כאשר אני מחזיק שני ניירות ערך, ונאמר את שניהם קניתי ב-100,000 שקלים, וב-100,000 שקלים הללו, החזקתי שני ניירות. במהלך השנה, נייר אחד עלה לי ב-10%, נייר אחר ירד לי ב-10%, לטובת הדוגמה שלנו. אם אני לוקח היום את הנייר שירד ומוכר אותו, התחלתי ב-100, ירד ב-10%, קיבלתי 90. מהצד השני, יש לי עדיין נייר שהרוויח. זאת אומרת שעלה ב-10%, התחלתי ב-100, יש לי 110. ואני רוצה להמשיך להחזיק אותו. אבל אם אני רק לטובת קיזוז המס, מבצע מכירה, מקזז את הרווח הזה, מה הכוונה מקזז? בנייר אחד יש לי 90, בנייר השני יש לי 110, כלפי הניכוי מס במקור, חבר הבורסה בתקווה המקומי שלי, קיזז לי את המס. למה אני אומר בתקווה המקומי? כי כל חבר בורסה זר, אני אצטרך להגיש את הדוח בסוף השנה, או בתחילת השנה הבאה, לרואה החשבון שיעשה לי את החישוב ואת הקיזוז הזה. מכרתי את הרווח, את ה10% של רווח, מול 10% של ההפסד. בעצם התקזזו לי הרווחים מול ההפסדים. ואז אני יכול יום למחר לקנות שוב את הנייר שהרוויח, ולהמשיך להחזיק אותו, רק שאיפסתי את חבות המס כלפי מעלה. זאת אומרת שאם כבר ביצעתי מכירת הפסד, ויש לי ניירות ברווח בתיק, אני יכול אולי לקזז חלקם כבר היום. חשוב להבין בדבר הזה שאנחנו מבצעים קיזוזי מס לרוב סמוך לסוף השנה, כי אנחנו לא באמת יודעים איך הולכת להתנהל השנה, וכשאנחנו קרובים לסוף השנה, זה כבר הופך להיות מאוד קרוב למימוש, וגם די פחות או יותר ודאי מול מה אנחנו עומדים. אז אנחנו יכולים לבצע קיזוזי מס, בין אם לבד ובין אם בעזרת רואי החשבון, או המתכנן הפיננסי, או מנהל ההשקעות שלנו, ואנחנו יכולים למצע את ההפסדים שלנו מול רווחים, ולהחליט מה אנחנו רוצים להחזיק ביום שאחרי. אם לא מימשנו, לא היה לנו באמת הפסד. אם לא מימשנו, לא היה לנו באמת רווח. לפחות לא לצרכי מס. כלומר, כל הדיון הזה רלוונטי אך ורק למי שאו מימש הפסדים, או שבתיק ההשקעות שלו מוצא רווחים מול הפסדים שכדאיים לקיזוז. לא הייתי מבצע עכשיו קיזוזים בסכומים של מאות שקלים בודדים, כי רק העמלות של הקנייה והמכירה כבר מורידות את כל היתרון. אבל אם יש לי רווחים או הפסדים של אלפי או עשרות אלפי, שלא לדבר על מאות אלפי שקלים, בהחלט זה כבר מצריך ומצדיק כדאיות. אז קיזוזי מס אנחנו יכולים לבצע, כאשר חשוב להבין שבהקשר הזה אנחנו צריכים למכור ולקזז את כל ההחזקה שלנו באותו נייר. זאת אומרת שאני לא יכול למכור מול נייר שהפסיד חלק מנייר שהרוויח. אם אני קונה או מוכר, אני צריך לבצע את הכל. אני צריך לעשות את זה במהלך שנת המס, פחות חשוב מה מכרתי קודם, רווחים או הפסדים. יכול להיות שמכרתי רווחים והיום אני ממש הפסדים, יכול להיות שמכרתי כבר הפסדים והיום אני ממש רווחים, אבל כל זה עוד זה נעשה באותה שנת מס, באותו חשבון, קיזוז המס יתבצע לי פנימית. אם יש לי כמה חשבונות מסחר, כמה תיקי השקעות, אז אני אצטרך בכל מקרה להגיש דוח שנתי ובקשה לקיזוז ביניהם, כי אם באחד מכרתי רווחים ובשני הפסדים, לא יהיה קיזוז אוטומטי, כי מן הסתם חבר הבורסה שלי לא מכיר את הקשר ביניהם ולא יכול לבצע את הקיזוזים. אז מי שמחזיק כמה חשבונות מקבילים, מן הסתם מבין שצריך להגיש דוח שיאחד בין הדברים הללו. איזה נתונים אני צריך לדוח? אני אצטרך להגיש בעצם מסמך שאני אקבל פחות או יותר לקראת חודש פברואר-מרץ מחבר הבורסה שלי, שנקרא 867, שבעצם מתאר את הרווחים או ההפסדים שמימשתי בשנת המס הרלוונטית, בין אם זה הכנסות מרווחי הון, הכנסות מריבית או הכנסות מדיבידנד. ואז אני בעצם מקבל שלושה טפסים, 867, 867א ו-867ג, ואיתם אני יכול לגשת לרואי החשבון שלי ולהגיש לו את הנתונים, או ליועץ המס כמובן, כדי שיבצע את הקיזוזים הללו. אם ביצעתי כבר את הקיזוז מס במקור, כלומר במהלך שנת המס, אז הקיזוז יתבצע לי אוטומטית, ודוח 867 שאני אקבל בעצם יתאר רק את מה שנשאר אולי עוד חייב, או רווחים עודפים שמימשתי, או הפסדים עודפים שמימשתי. בנקודה הזאת אני אדגיש שאנחנו יכולים לקזז רווחים או הפסדים גם משנים קודמות, עד 6 שנים אחורה. גם לשם כך אני צריך להגיש דוח, אני בעצם אוסף את כל הפסדי ה-867 שלי מכל השנים אחורה, ומגיש אותם ליועץ המס שלי או לרואי החשבון, ומי שאין לו רואי חשבון או יועץ מס, אני מניח שנוכל לעזור לו בצורה כזאת או אחרת, נכון איגור? נוכל לחבר את האנשים למי שיצטרך.
כן, ואולי גם לינק למטה בתגובות, מי שירצה להירשם.
מעולה, ובעצם נוכל לבצע את הבדיקה רטרואקטיבית לשנים שקדמו. אז בקיזוזי מס חשוב להבין שאנחנו צריכים לבצע את זה במסגרת הזמנים ובמסגרת החשבון, וגם במסגרת אותם ניירות חייבים במס. מה הכוונה? מס רווחי הון יתקזז מול הפסד מרווחי הון. מס מריבית יתקזז מול הפסד מריבית. מס מדיבידנד יתקזז מול הפסד מדיבידנד וכן הלאה. אנחנו לא יכולים לקזז מס מריבית מול מס רווחי הון ולשילובים כאלו ואחרים, אלא רק מאותו מס, את הרווח מול ההפסד, כאמור, מאותו חשבון אוטומטית, בחשבונות שונים, בהגשת דוח, ובבדיקה נכונה של רואי החשבון או יועץ המס שלו. אז זה בהיבט של קיזוזי המס. קיזוז המס יכול לעזור לנו להקטין את חבות המס ולקנות מחדש את הניירות שאנחנו רוצים להמשיך להחזיק, ובעצם לאפס את חבות המס שלהם. אז זה אם כבר אנחנו מדברים על הפסדים מול רווחים. נקודה נוספת בהקשר הזה של סוף שנה ופוסט 2022, קרן השתלמות. דיברנו על קרן השתלמות במפגש סרטונים הקודמים שהעלינו, שזכו לצפיות רבות, ובאמת דיברנו על היתרונות המשמעותיים של קרן השתלמות. קרן השתלמות עדיין מחזיקה באותם יתרונות, ואולי אפילו בקצת יותר נכון לשנה הנוכחית, כאשר אני רגע עושה הפרדה בין קרן השתלמות לסחירים ולעצמאים. מה הכוונה? בעצם אנחנו יכולים להיות גם סחירים וגם עצמאים ולהחזיק קרן השתלמות. אם אני סחיר, אז המעסיק שלי מוריד ממני אחוז מסוים, לרוב 2.5% מסחרי, ומפקיד לקרן השתלמות שאני בחרתי וביקשתי ממנו להפקיד אליי, הוא מפקיד את היתרה עד 7.5% נוספים. בעצם, כאשר הוא מפקיד לקרן השתלמות עבורי, החלק שלי יורד מהברוטו, ובעצם מתחילים להוריד לי מס הכנסה רק אחרי ההורדות הללו. בעצם הדבר נכון גם לקרן פנסיה. כאשר אנחנו מפקידים לקרן פנסיה כסחירים, ובוודאי גם כעצמאים, או לקרן השתלמות, היא בעצם סוג של הוצאה מוכרת עבורם. מקטינים לנו את חבות המס. המס שגובים מאיתנו רק על הסכום לאחר מכן. כל שכן אצל עצמאים שמן הסתם מגישים את הדוח עבור עצמם ומייצרים הוצאות מוכרות ומגישים את זה לרואי החשבון וליועץ המס, אז קרן השתלמות היא אחת ההפקדות הכדאיות ביותר לעצמאי. אנחנו רשאים להפקיד השנה עד 18,960 שקלים, בעצם הסכום הזה הולך וגדל עם האינפלציה, והשנה ברוך השם הייתה לא מעט אינפלציה, לכן הסכום שנה הבאה צפוי לעבור את ה-19,000 שקלים. אנחנו יכולים לראות שהשנה לעצמאים ניתן להפקיד כאמור עד 18,960 שקלים. אז מה היתרון בשנה יורדת? כמו שאיגור אמר, אנחנו בעצם קונים כאשר יש דם ברחובות. בעצם הסכום שאנחנו נפקיד היום לקרן ההשתלמות שנבחר, נכנס ובעצם מאפשר למנהל ההשקעות בקרן לקנות סחורה, בעצם לקנות ניירות ערך, את הרכב התיק שבו הוא רואה לנכון להחזיק ובו הוא מאמין, רק שהמחירים היום יותר זולים ממה שהם היו בתחילת השנה. אז בעצם אנחנו אוספים סחורה בזול. מתי אנחנו נראה את התועלת בתהליך הזה? רק בעוד שנה, בעוד שנתיים, כאשר בעצם בתקווה נראה תיקונים בשוק, נראה שבעצם הרכישות שרכשנו באותה הפקדה שנתית הלכו ועלו. אני רוצה רגע לדייק עוד נקודה שנקראת מיצוע. אני מניח שחלקכם שמעתם את המושג הזה. מיצוע הכוונה לייצר ממוצע, בין אם לכניסה ובין אם ליציאה מפוזיציה מסוימת. כאשר אני רוצה להיכנס לפוזיציה מסוימת ואני לא בטוח האם זה הטיימינג הנכון שלי, אני יכול לבצע רכישות בצורה ממוצעת. אחת לשבוע או אחת ליום, תלוי באיזה טווח זמן אני רוצה להיכנס, עם החלטה מראש בכמה פעימות אני נכנס ובאיזה סכום. נאמר ויש לי 100,000 שקלים ואני רוצה להיכנס לשוק להחזקה בנייר מסוים, ואני רוצה לעשות את זה בחמש פעימות שונות במהלך חמשת השבועות הקרובים או חמשת הימים הקרובים, אני רוצה להיכנס מהר. בכל פעימה אני נכנס עם 20,000 שקלים, בעצם חמישית, וכך אני יוצר את המחיר הממוצע. אם המחיר של הנייר המשיך לרדת, בעצם תפסתי את הרכישות תוך כדי ירידה, אומנם את הרכישות הראשונות במחיר גבוה יותר, אבל את הבאות בתור במחיר יותר נמוך, ויצרתי לי מחיר ממוצע יותר זול. מאידך, אם אני רוצה לצאת, אני יכול למכור גם כן במיצוע, ובעצם לייצר לי ממוצע ביציאה. אם השוק עלה, אז יצאתי במחיר הממוצע עולה, אם השוק ירד, יצרתי לי מחיר הממוצע יורד, אבל לא תפסתי את עצמי בנקודת זמן כזאת או אחרת. איך הדבר הזה קשור לקרן השתלמות? הוא קשור בהכרח כאשר אנחנו מבצעים הפקדות חודשיות. מן הסתם את הסכום השנתי הזה, את התקרה של 18,960, יכולתי גם להפקיד בסך של בערך 1,500 שקלים לחודש. ואם השנה יצרתי לי רכישה של 1,500 שקלים לחודש, יצרתי בעצם ממוצע. עשיתי מיצוע. הדבר הזה היה לי מצוין בשנה קודמת, ב-2021, כאשר השוק עלה לי, והדבר הזה בהחלט יכול להמשיך להיות לי מצוין כאשר השנה יורדת. ההפקדה החודשית מאפשרת בעצם לרכישה שלי להיות פחות תנודתית. אז גם אם השוק עלה בצורה חדה, או ירד בצורה חדה, אנחנו לא נהנים או לא מרגישים את התנודתיות הזאת באופן שוטף, אלא בסך הכל מייצרים איזשהו קו יותר ליניארי, עדיין תנודתי אבל הרבה פחות. זאת אומרת שכל מי שמאיתנו, מהעצמאים שצופה בשידור הזה שלנו, ויכול להרשות לעצמו תזרימית להפקיד בהוראת קבע, רצוי אולי להתחיל את השנה הבאה כבר בהוראות קבע חודשיות, ואז לייצר ממוצע. כי ייתכן והשנה הבאה תהיה שנה של דשדוש, ייתכן וימשיכו קצת ירידות, וייתכן והשנה הבאה כבר תתקן. בדיוק פרסמנו מאמר שבו אפשר לראות שהשוק הרי מתמחרת, המידע צופה פני עתיד. בשנים שבהם צפינו מיתון בתקופות העוקבות, ראינו ירידות חדות, ובדיוק ברגע שראינו את המיתון כבר מתממש, ונתוני המיתון כבר יוצאים לשוק בנתונים המקרו-כלכליים, השוק התחיל לתקן ולעלות, כי הוא כבר מתמחר את היציאה מהמיתון. והנה אנחנו נמצאים בדיוק בסיטואציה הזו, את 2023 אנחנו מתחילים בידיעה כמעט ודאית שאנחנו במיתון. בארצות הברית, בבריטניה, בחלק ממדינות אירופה, אולי אפילו בישראל בצורה כזאת או אחרת, ועדיין השווקים מגיבים לזה בצורה יחסית חיובית, כי השוק מגיב כאמור למידע צופה פני עתיד. אז קרן השתלמות מזכה אותנו בהכרה בהוצאה בשלב ההפקדה, מזכה אותנו בפטור ממס על רווחים, על כל ההפקדות שלנו, הרווחים בקרן השתלמות למי שלא זוכר או לא ידע, בעצם פטורים ממס. אני בעצם מכניס את הכסף הזה למנגנון השקעה, שמייצר לי ריבית דריבית, תמורה ממס לחלוטין, כל עוד הופקד עד התקרה. האם אני יכול להפקיד מעל התקרה? כן. אני יכול להפקיד גם מיליון שקלים לקרן השתלמות לעצמאים, אבל רק התקרה, רק ה-18,960 הראשונים, יהיו מוכרים להטבות המס, השאר פשוט ינוהלו ככסף חופשי, בדמי ניהול של קרן השתלמות, בצורת השקעה איכותית ומעולה, כמו שאנחנו רואים את צורת קרנות ההשתלמות בשנים האחרונות, ובצורה הזו אני בעצם יכול לנהל השקעות בצורה יעילה וזולה. אם אני עצמאי ויש לי אפילו קרן השתלמות נזילה, אז הכסף הזה גם נזיל מחר בבוקר. אני יכול לעזר בו למינופים עתידיים אם אני רוצה, אני יכול לעזר בו לתכנוני השקעות שונים אם אני רוצה, ובעצם בצורה הזו להשתמש בקרן ההשתלמות לצרכיי האישיים באופן האופטימלי ביותר. אז לסיכום החלק הזה, קרן השתלמות מומלצת בחום, מי שטרם הפקיד, יש לנו השנה עד יום חמישי ב-12 בצהריים. 31 ל-12 יהיה ביום שבת, ה-30 זה יום שישי, שניהם לא ימי עסקים בתעשייה הבנקאית והפיננסית, ולכן כל ההפקדות שיכנסו ויקלטו ויועברו לגופים השונים עד יום חמישי, ה-29 לחודש, בשעה 12 בצהריים, ייכנסו לשנות המס הנוכחית, 2022. כל מי שיפקיד לאחר מכן, ייתכן מאוד וכבר ישוייך לשנת המס הבאה, ובעצם הפסיד את שנת המס הנוכחית. לכן חשוב להקדים ולבצע את ההפקדות הללו בהקדם האפשרי, עוד לפני שאתם עושים כל דבר אחר לקראת סוף השנה, עוד רגע לפני שאתם מזמינים את השמפניות למסיבת הסילבסטר ביום שבת. אז זה לגבי קרן השתלמות לעצמאים ולסחירים. אם כבר דיברנו על העולם החצי פנסיוני או הפנסיוני, ודיברנו על עצמאים, אז אני רק אזכיר שיש חובת הפקדה לפנסיה לעצמאים כבר מ-2017, וכל עצמאי חייב להפקיד לעצמו. אני מניח שכל העצמאים שבינינו כבר קיבלו את ההמלצות מרואי החשבון, האם להפקיד, כמה להפקיד ובאיזה אופן. אני רוצה להדגיש כמה נקודות, גם על זה עשינו סרטון לא מזמן, אפשר אולי לצרף את הקישור אליו בהמשך. קרן פנסיה היא בעצם מכשיר חיסכון משולב ברכיבי ביטוח. איזה חיסכון? חיסכון לגיל פרישה. גם פה ההפקדות הן הוצאה מוכרת, והרווחים פטורים ממס. כל עוד משתמשים בזה לפרישה. אם נמשוך את הכסף שלא כדין, כלומר משיכה מוקדמת, יחייבו אותנו ב-35% מס, 40% מס, 48% מס. למה האחוזים הללו? זה בעצם המס השולי שפטרו אותנו ממנו כאשר הפקדנו, ולכן אם נבוא ונרצה למשוך, יגידו לנו קודם כל, שלם לנו חזרה כמדינה את הפטור שקיבלת. עכשיו בואו נדבר. בואו נוסיף על זה גם שלפחות 2/3 מהכסף כסחירים הוא שהופקד על ידי המעסיקים שלנו, ואם אנחנו עצמאים אז 2/3 הוקרו לנו כהוצאה. עכשיו, כאשר אנחנו מפקידים, יצרנו לנו חיסכון. כנגזרת מהחיסכון הזה, מבטחים לנו את השכר לאובדן כושר עבודה ולמקרה פטירה לא עלינו. איך מבטחים? בעצם לוקחים את ההפקדה שלנו ומחשבים אותה כאילו הייתה 16% מהשכר החודשי שלנו. כלומר, אם לדוגמה, הפקדתי 1,000 שקלים בחודש, ואני אחלק אותם ב-16%, כאילו ביטחתי שכר של 6,250 שקלים. זאת אומרת שאני מחויב להפקיד, לפי מה שרואה החשבון יגיד לי, אחוז מסוים מהשכר שלי, אבל חשוב להבין שגם אם אני מרוויח 30,000 שקלים ורוצה להפקיד רק 1,000 שקלים, אני יכול חוקית, אבל אם קורה לי משהו כבעל משפחה, המשפחה שלי תקבל את הקצבת שערים לפי שכר של 6,250 שקלים. זאת אומרת, בן או בת הזוג מקבלים 60% לכל שארית חייהם במקרה פטירה, וכל ילד עד גיל 21 מקבל עוד 20% ובסך הכל לא יותר מ-100% מהשכר. כלומר, 6,250 שקלים שאתם רואים פה מולכם, זהו השכר המבוטח בהפקדה של 1,000 שקלים. אפשר לשחק טיפה עם האחוזים ולהגדיר את זה כ-12% מההכנסה וכן הלאה, ואז ה-1,000 שקלים הופכים להיות כאילו מבטחים שכר גבוה יותר, 8,300 שקלים, שזה כבר יותר משמעותי, ועדיין זה לא כל השכר. לכן כל עצמאי שמפקיד לעצמו לקרן פנסיה, תבינו שאתם בדרך לא רק חוסכים לעצמכם כסף, אלא גם שומרים על המשפחות שלו. זה לגבי חלילה מקרה פטירה וקצבת שיירים. במקרה של אובדן כושר עבודה, אותו דבר. 75% מהשכר הנגזר מההפקדה שלנו יבוטח. כלומר, אני מרוויח 30,000 שקלים, אבל מבטח לי שכר של 8,000 שקלים בדוגמה הזו, אני אקבל רק 75% ממנו אם אני אהיה באובדן כושר עבודה פרמננטי. ואז כל השיח שלנו כעצמאים, הוצאות מוכרות, תזרימים וכן הלאה, מסתכם בקצבת אובדן כושר עבודה של 6,250 שקלים. מספיק, לא מספיק, כל אחד שיעשה את החשבונות לעצמו. כך או כך, אנחנו חייבים להפקיד, זה כבר לא דיון של האם להפקיד או לא, תקרת ההפקדה המוכרת להטבות מס בשנת 2022 עומדת על סך הכל הפקדה של 35,244 שקלים. ישנם הרבה עצמאים שאומרים, אוקיי, אני אפקיד בסוף שנה ואני אפקיד את התקרה לקרן הפנסיה. קחו בחשבון שהפקדה חד פעמית לא נותנת לכם את המענה של הביטוח. אז אם אתם יודעים שאתם יכולים להפקיד בסוף שנה, רצוי במשך השנה להתחיל גם פה הוראות קבע כדי לייצר את אותו גידור סיכונים דרך הביטוח, כדי שהמשפחות שלנו יהיו מכוסות בצורה אופטימלית. אם אתם לא יכולים להפקיד ברמה החודשית בגלל תזרים כזה או אחר, אפשר להפקיד בסוף שנה, אבל כן עדיין רצוי שיהיה כל חודש הפקדה כזאת או אחרת, או לפחות לדאוג לאיזשהו כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה או נכות במקרה שקרה. אז כן, פנסיה לעצמאים, גם היא תיק השקעות לכל דבר ועניין, מניבה תשואות פנטסטיות לאורך זמן, מיותר מפחות, כמובן שראוי ורצוי להתאים את מסלול ההשקעה שלנו לטווחים ארוכים, להפיקים מנייתיים יותר, ולטווחים הקצרים יותר להפיקים מעט יותר סולידיים, אולי כלליים, אולי אג"חים יותר. צריך לזכור שיש לנו גם גיבוי ממשלתי כלשהו בפנסיות המקיפות, שנתן לפחות עד לאחרונה 30% חשיפה לאג"ח המיועדות, בגיבוי ממשלת ישראל, 4.86% תשואה צמודים למדד, בשנה האחרונה עשה פלאים אל מול הירידות האחרונות. לעומת זאת, במסלולים הכלליים, אנחנו ללא אותה אג"ח מיועדת ששומרת עלינו. בשנה הקרובה צפוי לעבוד מנגנון אחר של איזושהי השלמת תשואה מהמדינה, לא בדמות אג"ח מיועדות, אבל יעבוד בצורה דומה. אם מנהלי השקעות לא יצליחו להשיג תשואה מסוימת, אז המדינה תשלים את התשואה הזו בצורה רטרואקטיבית. אז גם פה יתרון מעניין ולא רע, כבסיס שלנו לחיסכון ארוך הטווח, וכבסיס שלנו לביטוח של המשפחה שלנו. אז אפשר להפקיד עד תום שנת המס, אפשר להפקיד לקרן פנסיה, אפשר להפקיד לקופת גמל, אפשר גם להפקיד לביטוח מנהלים. מה יותר טוב? תלוי. לכל אחד יש התאמה אחרת. לרוב קרנות הפנסיה נותנות מענה רחב וטוב יותר מהאחרים, אבל אני לא רוצה לתת פה חלילה המלצה גורפת מבלי לבצע אפיון צרכים כזה או אחר לכל אדם, ולכן אפשר ורצוי לשקול את הדברים יחד עם בעל רישיון, ולהחליט מה נכון או לא נכון, אבל לשלושתם ניתן להפקיד ולקבל את הטבות המס בהתאם. כאמור, רכיבי הביטוח בילד אין בחלקם. אפשר להפקיד מעבר, ופשוט לא נקבל את הטבות המס המלאות, אלא רק את חלקן, נקבל הכרה בהוצאת סכום מסוים, אבל תור ממס רווחון על כל הסכום, וכן הלאה וכן הלאה. לכן, כאשר אנחנו מתקרבים לסוף שנה, ממש בשבוע האחרון, ראוי ורצוי לבצע את זה, גם אם אנחנו שכירים שהם גם עצמאיים, יש לא מעט כאלה שהם שכירים, אבל מחזיקים עוסק פטור ועושים אי אלו עבודות עצמאיות, אפשר ונכון לייצר חיסכון נוסף דרך קרן השתלמות לעצמאים ודרך קרן פנסיה לעצמאים. כל אחד ברצונותיו ויכולותיו הוא, כדאי ונכון לנצל את זה, גם אם מדובר בסכומים קטנים. זה עדיין משהו שמצטבר, ואני מניח שכולם מכירים את היתרון והמנגנון של ריבית דריבית שיכול לייצר יתרון רחב ומשמעותי לאורך זמן. נקודה נוספת שאני רוצה להתייחס אליה בהקשר של סוף שנה ודווקא בשנה שכזו, היא קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה, מכשיר חיסכון נזיל, שניתן להפקיד בו השנה עד 72,616.5 שקלים, גם זה התחיל ב-70,000 שקלים והוצמד למדד המחירים לצרכן. וכאשר אנחנו מפקידים בצורה שכזו, בין אם חודשית ובין אם חד פעמית לקראת סוף השנה, אנחנו בעצם צוברים לנו חיסכון. אז מה היתרון הגדול? כי הקצף הזה הרי נזיל וחייב במס. אכן הוא חייב במס רווחי הון אם נפדה אותו במהלך חיינו, ואנחנו יכולים להפקיד עד 72, כאמור, 616 שקלים השנה. אז מה היתרון הגדול? היתרון המשמעותי בקופות הגמל להשקעה מתבטא קודם כל באופן הניהול שלהם, ניהול מוסדי יעיל ויחסית זול, דמי הניהול נעים בין 0.6%, לפעמים אפילו פחות תלוי בסכומים, עד 0.85%, במגוון רחב של גופים ובמגוון רחב של מסלולי השקעה. החל ממסלולים מנייתיים, בין אם עוקבי מדדים פסיביים ובין אם מנייתיים אקטיביים, דרך מסלולים כלליים שכוללים פיזור רחב, עובר אפילו לאג"חים, עם פתרונות שונים ומשונים כאלו ואחרים. היתרון הנוסף הוא היכולת שלנו לעבור בין מסלולי השקעה ובין גופי השקעה בלי אירוע מס. אנחנו בעצם לא פודים את הכסף, אז כל הדיון שהתחלנו איתו את המשטר של מכירה ברווח ומכירה בהפסד, לא מתבצעת בקופת גמל להשקעה, כי אנחנו בעצם משקיעים במכשיר ברוטואיסטי. הוא מתנהל כברוטו, הוא לא משלם מס בתהליך ההשקעה שלו, ורק כאשר אנחנו נבוא ונפדה את הכספים, יעשו חשבון כמה הכנסנו, כמה הוצאנו, מה הייתה האינפלציה, מה היה הרווח הריאלי, כלומר הרווח בניכוי האינפלציה, ורק אותו ימסו ב-25% על הרווח הריאלי, ויעשו את הניכוי כבר במקור. כלומר, הכסף שנקבל כבר יהיה לאחר התחשבנות המס, ולכן לא נצטרך להגיש דוח כזה או אחר. היתרון מגיע מכמה כיוונים נוספים. כאמור, יכולת הניוד, יכולת החזקה של נכסים אלטרנטיביים בתוך כדי התהליך, אבל לא פחות מזה, אם אנחנו רוצים לתגבר לעצמנו את החיסכון לטווח הפנסיוני, בין אם התחלנו מאוחר, בין אם יש לנו יכולת לחסוך יותר, אנחנו יכולים להמיר את החיסכון הזה, לא חייבים, אבל יכולים להמיר אותו, החל מגיל 60 ומעלה, לקצבה פטורה ממס. כלומר, אם נפקיד ונייצר לנו ריבית דריבית, אפילו אם נפקיד סכומים קטנים, 200 שקל לחודש, 300 שקל לחודש, שלא לדבר על סכומים יותר גדולים של התקרה, 70 וקצת אלף שקלים בשנה, ובעצם יצרו לנו עוד איזשהו הון, נזיל לכל אורך חייו, אבל אם הגענו לגיל הפרישה ולא השתמשנו בו, אנחנו יכולים להמיר אותו לקצבה, ולקבל את הקצבה הזו פטורה ממס לחלוטין. גם את הפנסיה כשנמיר לקצבה, אנחנו נוכל לקבל את חלקה פטור ממס, אבל חלקה יהיה חייב במס. זאת אומרת, פנסיה למי שלא ידע, היא הכנסה חייבת במס. מעל סכום מסוים אמנם, אחרי ניצול פטורים מסוימים אמנם, אבל פנסיה כעיקרון היא מכשיר חייב במס. קופת גמל להשקעה יכולה להיות מומרת לקצבה פטורה ממס לחלוטין, לפי הנחיות תיקון 190, ובעצם ליהנות מההטבה הזו באופן מלא. זאת אומרת שאם אנחנו כבר חוסכים ויכולים להרשות לעצמנו לחסוך, מה אכפת לנו להחזיק גם את הקלף הזה של הג'וקר ביד, ולהחליט האם להשתמש בו או לא, כשנהיה יותר גדולים, או כשנגיע לשלב הרלוונטי. זאת אומרת שקופת גמל להשקעה רשאית לקלוט עד 72 וקצת אלף שקלים בשנת המס הנוכחית ובכל שנת מס צמוד למדד, לכל תעודת זהות ולכל שנת מס. זאת אומרת שאם יש לי היום במשק הבית באזור ה-300,000 שקלים, אני יכול, אני ובת זוגי, להפקיד כל אחד מאיתנו 72,000 שקלים השנה, ממש בעוד שבוע וחצי בינואר עוד 72,000 שקלים כל אחד, והנה מצאנו לנו בית לקצת יותר מ-280,000 שקלים, מתקרב ל-300 המדוברים, והנה לנו פתרון יעיל, קל, זול, נוח ודינמי, לנהל את הכספים שלנו. יכולים להתחיל ב... אפיקי מניות לטווחים הארוכים, להקטין סיכונים ללא אירוע מס, לעבור בין גופים, כאמור בצורה נוחה ויעילה, למה הגבילו את זה ל-70 אלף שקלים? יש דעות רבות, העיקרית שבהם היא בגלל האפשרות להמיר לקצבה פטורה ממס, וגם כדי לייצר איזשהו איזון בין אפיקי ההשקעה השונים, כי אם לא הייתה תקרה, כל ענף ניהול תיקי ההשקעות וענף קרנות הנאמנות, וכנראה גם אולי קרנות הסל, היה נמצא בנחיתות חריגה, ורצו לייצר איזשהו איזון, לכן הגבילו. היו שיחות רבות לגבי הגדלת התקרה הזו ל-150 אלף ול-220 אלף שנתי, כרגע זה עדיין לא קרה, אנחנו עדיין סביב ה-70 אלף שקלים לכל שנת מס. אז בעצם דיברנו על קיזוזי מס לסוף שנה, דיברנו על קרנות השתלמות לעצמאים ועל החשיבות שלהם, דיברנו על קרן פנסיה או קופת גמל או ביטוח מנהלים לעצמאים ועל החשיבות שלהם, ועכשיו גם דיברנו על קופת גמל להשקעה. על מה לא דיברנו? לא דיברנו על זה שהייתה לנו שנה מאתגרת, ואנחנו מקווים שהשנה הבאה תהיה מעניינת יותר. מעניינת זה מושג יותר מדי רחב, אתם יודעים, היפנים מאחלים שהם לא רוצים לקלל, הם מאחלים אחד לשני שיהיו לך חיים מעניינים. אז אני מקווה שהשנה הקרובה לא תהיה מעניינת במובן הרע, אלא מובנת במובן החיובי. כי בסך הכל השוק כבר מתמחר איזושהי יציאה מהמיתון הזה, כל אירועי הודעות הריבית, בעיקר בארצות הברית, כבר מנסות לתזמן מתי יתחילו להוריד את הריבית. בין אם זה ביולי, בין אם זה בספטמבר, ובין אם זה יזלוג ל-2024, וכל נתון שכזה מזיז את השווקים למעלה ולמטה. כבר מנסים למצוא את היציאה מהאירועים הללו, כי הירידות כבר תמחרו את הכניסה אליו, אנחנו כבר בתוכו. את זה אנחנו כבר רואים בנתונים. האם יכול להיות יותר גרוע? תמיד. האם יכול להיות יותר טוב? גם כן. כרגע נראה כאילו הדאונסייד נמוך מהסיכוי לאפסייד, אבל שוב, יש לנו מלחמה בין רוסיה ואוקראינה, צריך להתייחס אליה בצורה נכונה. האינפלציה עדיין נמצאת בצורה מורגשת ברוב מדינות העולם. הולך להיות חורף לא פשוט בכלל לכל מי שצופה בחדשות. ארצות הברית כרגע בסופת, במכת קור משמעותית מאוד, מינוס 20, מינוס 30, מינוס 40 מעלות, חצי מהמדינה, אם לא יותר, ללא חשמל כרגע לאור הסופה הזו. אירופה בבעיית משבר אנרגיה, ו המדינה מסבסדת את תשלומי האנרגיה לאירועים השונים, ואנחנו נמצאים כרגע בחורף לא פשוט, ובמחירי אנרגיה גואים, בין היתר על רקע המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אבל היי, בואו נשאר אופטימיים, בתקווה שהדברים יתקנו.
כל הדברים האלה אמורים להיות בסופו של דבר הזדמנויות לטווח הרחוק. שפותחים גרף של ה-S&P לאורך 100 שנה, וראינו את כל המשברים שהיו, אפילו מלחמת עולם ראשונה, שנייה, משברים ב-2000, ב-2008, ב-2011, הגרף גם ככה 100 על המחירים האלה. אז תעשו את החישובים שלכם.
על אחת כמה וכמה הם עושים את זה במיצוע, כמו שדיברנו.
כמובן.
חודשיות, זה בכלל מייצר עליות.
כמובן, עכשיו הנושא שלנו למה שדיברנו עליו זה כמובן קרן השתלמות, פנסיה, קרן כקופות גמל להשקעה, דברים כאלה, אנחנו לא דיברנו על מניות ספציפיות, פה זה נטו מה שהרוב האנשים צריכים לעשות. לא מדברים פה על תזמוני מניות, לא מדברים על מניות ספציפיות, כל אחד צריך שיהיה לו קרן השתלמות, קרן פנסיה, ואם יש לכם כסף נוסף, גם קרנות גמל להשקעה. כמובן אם יהיו לכם שאלות, דברו איתנו, אני אשאיר את הפרטים ליצירת קשר עם תרפס פיננסים, למי שמחפש ייעוץ או הכוונה. אני אשאיר לכם את הפרטים, תירשמו, ייצרו איתכם קשר, וכמובן, אם יש לכם שאלות, תירשמו לי למטה בתגובות, אני גם אענה לכם על מה שצריך.
תודה רבה, איגור, על הזמן, ושמחתי להיות איתך כאן, ומקווה
שאתה תורם לך, מיקי.
ערך לחברים.
אנחנו תמיד תורמים ערך לחברים, במיוחד בשיחות כאלה, הפרק הזה יפורסם כמובן השבוע, הוא יהיה גם זמין בפודקאסט. אהבתם? תשאירו לנו לייק. תודה רבה על הזמן שלך, מיקי, אנחנו ניפגש לפרקים נוספים.
תודה רבה, איגור, תודה לך. Thank you.